מתחילים. שלום לכולם, במסגרת סדרת מדרש שיר, פרשנות חדשה על הקלאסיקה של שירים ישראלים אהובים, נלמד את שירו של שלום חנוך, למילים של אריק איינשטיין ושלום חנוך. למה לי לקחת ללב? כדרכנו נקרא את השיר מתחילה ועד סוף ונחזור לבאר את הנקודות העיקריות. למה לי לקחת ללב? יש לי דברים חדשים בראש. יש לי דמיון שעוזר לפעמים לשכוח. למה לי לקחת ללב? יש לי הרבה לאהוב מראש. יש לי תמיד חברים שעוזרים לשמוח. תן לצעוק, תן ללמוד, תן לצחוק ותן לשמוע. תן לחיות ותן לטעות. תן לעצמך לסלוח. פשוט לאהוב. זה מה שרצית לכתוב. לך עם זה לאט, ואז תוכל פשוט לרוץ מההתחלה. למה לי לקחת ללב? יש לי דברים חדשים בראש. יש לי דמיון שעוזר לפעמים לשכוח. למה לי לקחת ללב? זה המוטו. הוא נקודת המוצא להתבוננות. ומתוך השאלה הזו, שימו לב שזה מנוסח פה בתור שאלה. למה לי לקחת ללב? אם אדם רוצה לפתור את בעיית הלקיחה ללב, הוא קודם צריך לשאול שאלה. שאול שאלה. אנחנו מכירים שואלת הרבה יותר קדמונית. מי זו? רבקה אמנו. למה זה אנוכי? רבקה אמנו חווה את החוויה הקשה, המזעזעת, הטראומטית משהו, של התרוצצות הבנים בקרבה. לא מספיק לחוות, צריך לשאול. השאלה מביאה אותנו למרחב חדש, הכרתי, שמתוכו אפשר להתחיל לברר, לברר. שאדם חווה את החוויה באופן גולמי, סתום, מבלי שהוא מעלה את זה לרמה של שאלה, התשובות לא יבואו. הבירור לא יתקדם, לא יתפתח. זה מתחיל בשאלה. למה לי לקחת ללב? מדובר פה באדם, תרשו לי אולי לדמיין לעצמי, מדובר פה באדם שדרכו לקחת ללב, עם כל החוויה הקשה והמזעזעת שבזה, הרמיסה הפנימית שתכף נדבר עליה, שבאותה חוויה של לקיחה ללב, ומתחת לגלי החורבות, החורבות האלו של לקיחה ללב, הוא מציץ עם הראש ושואל, למה לי לקחת ללב? תראה איך אני נראה. פה מתחיל הבירור. ואפשר שמתוך שאלה כזו, הוא ילך לדרוש את השם. ותאמר, למה זה אנוכי? ותלך לדרוש את השם. זה לא שתי פעולות מנותקות זו מזו. זה פעולות שקשורות. אם אתה שואל, למה זה אנוכי? סיכוי טוב שתלך לדרוש את השם. מה זה לדרוש את השם? לדרוש את המהות של המצב שבו אתה נמצא. את המשמעות. את השלילה שבו, במקרה שלנו, את דרכי ההיחלצות מתוכו. למה לי לקחת ללב? האם אתה מבין שאתה מצב ביש? או שאתה עדיין כשיקור שהעולם נראה לו כמישור? אם אתה מבין שאתה מצב ביש ואתה שואל למה לי? מה התועלת בכל זה? הרי אני לא מרוויח דבר מהמצב הזה. זה שאני אדם רגיש, כולם יודעים. להגיד שדבר רגיש, להיות אדם רגיש זה שלילי? לא. להיות אדם רגיש זה יכול להיות מאוד טוב. אבל, החיידקים שהתלבשו לי על הרגישות, החיידקים שהתלבשו לי על השקדים, האנגינה החוזרת ונשנית הזו, שמפילה אותי למשכב חודשיים בשנה, ומותירה אותי חסר כוח, לזה אני צריך לשים קץ. אין לי בעיה עם השקדים שלי, אבל הם מוגדלים מדי. ולכן, אני כל הזמן לוקה באנגינה. איך אני מקטין? איך אני מברר את היסוד הרגשי שבתוכי, כדי שהוא לא ייצר לקיחה ללב בעייתית כזו, סופנית כזו? למה לי לקחת ללב? אז זה מתחיל בשאלה. יש לי דברים חדשים בראש. שימו לב. לקחת ללב פירושו של דבר. שאנחנו בעצם חווים את ההתרחשויות היומיומיות בצורה מועצמת, רגשית מועצמת מדי. חבר אמר לך, תפסיק עם השטויות שלך. תפסיק עם השטויות שלך. נעלבת. לקחת ללב. בתוך המערכת הפנימית של הלב, זה מתפרש לך כדחייה. אתה לא שווה כלום. לא מעריכים אותך. וכו' וכו'. אתה לוקח ללב. אתה מעצים את הרושם השלילי של דברי הזולת, של הכישלון שלך במבחן, של פסילתך ברעיון העבודה, לא התקבלת, אתה לוקח את זה הביתה, ואתה שוקע בדיכאון. אתה מתמרמר, אתה מתוסכל, הדימוי העצמי שלך על הקנטים, אתה לוקח ללב. היסוד הרגשי הוא מוגזם מדי. במקום שהיסוד הרגשי יאמץ לו הסתכלות מפוקחת יותר, מציאותית יותר. אז מה אם החבר אמר לי את מה שהוא אמר? אולי יש לו בעיות, אולי הוא רעב ועייף, אולי הוא קפדן וצער עין. אני מכיר את עצמי. אני מכיר את כוחי. אני ואתה. אני מכיר את כוחי. נכון, נכשלתי במבחן, אבל אני יכול להצליח. נכון. נכון, לא הצלחתי הפעם, אבל נשמתי לוחשת לי שתמיד יש הזדמנות שנייה. תמיד יש פסח שני. סוד ההזדמנות השנייה. אז מה אם הוא אמר לי? אבל שאדם שוקע ברגשות, שהוא נותן לרגשותיו הלא מבוררים, לפרש לו את החוויות, מהר מאוד, הוא מגיע לדכדוך. למה לי לקחת ללב? יש לי דברים חדשים בראש. הראש שלי, הוא מראה לי את החידוש. לא אפסה תקוותינו. הראש אומר לי את כל מה שאמרנו כרגע. המימד השכלי שבי, הוא פותח לי אפשרויות רבות מגוונות. יש חיים אחרי המבול. יש חיים אחרי המבול. הראש, מקום השכל, הכוח שיש בכוחו להסתכל בהסתכלות הרבה יותר פתוחה, יצירתית. הוא מראה לי שלא עבדה תקוותינו. לא עבדה תקוותינו. אגב, אנחנו משתמשים בשכל הזה לא פעם. ברוך השם. כאשר הרגש מביא אותנו לאותה פינה צרה, לאותו כמעט, כן? רגע לפני שהוא מביא אותנו לאותו שוקת שבורה, לאותה חוויה מדחדכת, לא פעם אנחנו מצליחים להשתמש בראשינו ולהסתכל הסתכלות יותר מפוקחת, יותר מלאה תקווה. ואנחנו ממשיכים בדרך. אנחנו הולכים לרעיון עבודה שני. למרות שהחמצנו, נכשלנו הפעם, אבל אנחנו מנסים שוב. בסדר גמור.
הוא בעצם
הפרדה
בין הלב לראש.
נכון. זאת אומרת, גם בשעה שהלב פועל, תוסס וסוער, לא גם, אלא דווקא במצב הזה, חשוב מאוד לעורר את מה? את הממד השכלי. למה לי לקחת ללב? למה אני נותן ללב בלבד לקבוע לי את הכל? יש לי עוד מרכיב, עוד ערכאה עליונה יותר. זה השכל. השכל שלי. מוח שליט על הלב. אני מלך. מוח, לב, כליות, או כבד. המוח למעלה, זה השכל. הלב זה הרגש, מתחת. והכבד, שזה התאוות, מתחת, מתחת. אבל מי בראש? המוח. אז אני מלך. מוח, לב, כבד. אבל אם הלב והרגש הוא תופס את מקומו של המוח, אני למח. ואם הכבד תופס את מקומם של השניים האלו, אז אני כלום. כבד, לב, מלך, מוח, זה כלום. כשהמוח נמצא בתחתית, האדם מתנהל על פי סערת הרגשות שלו, והיצרים שלו, והתאוות שלו, אז הוא באמת כלום. אנחנו רוצים להשיב לעצמנו את המלכות. עם כל הכבוד לרגשות שלנו, עם כל הכבוד, הייתי אומר, ליכולת החווייתית של הרגש, אי אפשר לתת בידיו של הרגש את ניהול החיים שלנו, כי אחרת מתהווה המצב שעליו דיברנו. למה לי לקחת ללב? יש לי דברים חדשים בראש, להסתכל על המצב בצורה חדשה, בערכה חדשה, בהסתכלות חדשה. כן. יש לי דמיון שעוזר לפעמים לשכוח. הייתי אומר שפה, אחרי שגילינו את כוח השכל, עכשיו אנחנו מצרפים את כוח הדמיון כדי שילביש יפה את כל ההשגות השכליות, כן? ואז כמובן, שההשגות השכליות בצירוף הדמיון יפלשו ויחדרו יותר לרצון, ואז אני אתחיל לפעול באמת על פי שיטה חדשה. שיטה שמהווה איזשהו מיזוג ושקלול ואיזון בין רגש לשכל, בתיווך הדמיון. אחרי שהבנתי שהרגש לבדו הוא לא בא בחשבון, וגיליתי את הממד השכלי שפותח לי צורות הסתכלות חדשות על המצב שלי, עכשיו אני אומר לדמיון, בוא ותלביש בצורה ציורית את מה שהבנתי, ואז הרצון לוקח מידיו של השכל והדמיון, ונוצר כוח פעולה מעשית שהוא נאמן לכיוון החדש, שיתברר בשכל, יתלבש יפה בדמיון, והנה הוא מופיע בתוך הרצון. יש לי דמיון שעוזר לפעמים לשכוח. אפשר היה להסביר בצורה קצת שונה. אפשר היה להסביר גם שהדמיון פה הוא לא דמיון שניזון מן השכל, אלא הוא דמיון שמצייר פנטזיה. אני נמצא במצב של לקיחה ללב. עכשיו אני מפנטז לי מצב שאני לא לוקח ללב. זה לא עבר דרך השכל. פה יש עקיפה של הדמיון את השכל. אני פשוט מדמיין לי מצב אחר. זה גם טוב. תנו יין לעובד ושיחר למראי נפש, אולי ישכח ראשו. כלומר, מתמודד עם מצב של דיקי, אז הוא לוקח יין. היין מעלה אותו לאיזה רמה דמיונית, וככה הוא שוכח את המצב שלו. גם לזה יש מקום. זה לשונו של שלמה המלך. תנו יין לעובד ושיחר למראי נפש, אולי ישכח ראשו. יש לי דמיון שעוזר לפעמים לשכוח. שימו לי, אנחנו עוסקים פה בעלייה ממצב הרגש, הנפול, כן? לאט לאט. יש לי דברים חדשים בראש. יש לי דמיון שעוזר לפעמים לשכוח. על שתי הפירושים שנתנו בעניין הדמיון. למה לי לקחת ללב? שוב השאלה חוזרת ונשאלת כדי להפיק תשובות חדשות. כן? לא מספיק השאלה הראשונה. אנחנו שואלים שוב את השאלה. השאלה הראשונה הפיקה דברים חדשים בראש ודמיון שעוזר לפעמים לשכוח, שני תרופות נפלאות, אבל שוב צריך לשאול את השאלה, שמה תסיסת השאלה פחתה, למה לי לקחת ללב? ועכשיו מתבררים בעקבות השאלה עוד אמיתות נוספות. יש לי הרבה לאהוב מראש, יש לי תמיד חברים שעוזרים לשמוח. יש לי הרבה לאהוב מראש. הרבה לאהוב מראש. כן? אגב, מה זה לאהוב מראש?
מהתחלה.
יש לי כל כך הרבה אהבות שבעצם נמצאות, מוכנות, מוטבעות וחתומות בעולם הפנימי שלי. יש לי הרבה לאהוב מראש. מה יש לי לאהוב מראש? לאהוב את החיים. שאדם שקוע בעצמו, הוא לא אוהב את החיים. החיים נראים לו, השמש הזורחת נראית לו מאוד כהה וחיוורת, מאוד כיפעונית. יש לי הרבה לאהוב מראש. אני יכול לאהוב את החיים. יכול לאהוב את החיים. במובן הרחב של המילה. יש לי גם חברים שעוזרים לשמוח. אגב, אפשר להגיד, יש לי הרבה לאהוב מראש. אהבת אישה. אהבת אישה. אשתי, העתידית. היא מחכה לי מעבר לפינה. למה אני שקוע כל כך בעצמי? למה אני לא מפתח את המרחב של האהבות, של ההתחברות? טובים השניים מן האחד. למה? יש לי הרבה לאהוב מראש. כל כך הרבה טובה מוכנה בתוכי, ואני שוקע בתוך עצמי? בתוך העולם הצר והמצומצם הזה, שהרגש מציב בפניי? למה אני שוקע כל כך בחוויה המקומית הזו של הכישלון במבחן? של הכישלון ברעיון העבודה, שבכאב הקטן, באצבע של הרגל, למה אני שוקע שם כל כך? עולם ומלואו ממתין מאחר כותלי, אהבות רבות ונפלאות, ואני שוקע שם לא טוב. יש לי תמיד חברים שעוזרים לשמוח. אם רק אני אפנה את מבטי, אני אראה כמה חברים טובים שיש לי. חברים שהתמודדו עם בעיה כמו שאני התמודדתי ויצאו ממנה. למה אני שקוע בעצמי? המציאות כולה בעצם מציעה לי את עזרתה. הבא להתאהר, מסייעים לו. יש לי חברים שעוזרים לשמוח, חברים שמחים, שהם גילו את הסוד הגדול, של למה לי לקחת ללב, להתחבר אליהם, ללמוד מדרכם. איזו חכם מלמד מכל אדם. ומה אני עושה עם כל מה שהצטבר בתוך הלב? אחרי כל הלימוד הזה, מה אני עושה? אני לא יכול להתכחש לעובדה שנצטברו לי מועקות בתוך הלב. מה אני עושה עם זה? תן לי צעוק. תן ללמוד. תן לי צחוק. תן לשמוע. כל מה שהצטבר בתוך ליבי, יש מקום לבטא אותו. כואב לי. יש מקום לבטא את הרגשות האלו. יש ספות טיפוליות שפירושם המעשי הוא תן לי צעוק. אבל לא צעקה של ייאוש. לא צעקה של ייאוש. כל מה שהצטבר מתוכי כתוצאה מהכישלונות בחיים, מהאכזבות, אני עכשיו צועק את זה כדי לשחרר. לפנות מקום בתוכי למה? תראו מה כתוב. תן לצעוק, תן. תן. ללמוד. הצעקה משחררת מטענים מיותרים, וזה בעצמו מפנה בתוך הנפש מקום ללמידה, להתפתחות, להתקדמות. שהדברים נמצאים בתוך הלב, אי אפשר ללמוד שום דבר. שהדברים יושבים בנקודת הלב, אי אפשר לשמוע שום דבר. אז קודם כל צריכים ללמוד את יסודות החידוש, חדשים בראש, דמיון שעוזר לשכוח. ואז האהבות שנמצאות מראש, החברים שעוזרים לשמוח. ואז מה עושים עם המשקעים הפנימיים שבתוך הלב שנצטברו במשך ימים ושנים? את חלקם אנחנו מבטאים בצורה של צעקה. צעקה. לא הנחת ייאוש, אלא בכי תמרורים. זה הלשון. בכי תמרורים. הצעקה זה בכי תמרורים. זה בכי שהוא כולו תמרור. הוא כולו הכוונה. הוא כולו טהרת הנפש. כמו תינוק שבוכה. והתינוק מוסיף לו בריאות. הוא יכול לחזור אל החיים אחרי הבכי הזה. זה בכי שלא מביא לייאוש, חס ושלום. תן לצעוק. אגב, מתי אנחנו משיגים את הצעקה הזו כבכי התינוק? כאשר ביררנו את היסודו של חדשים בראש ודמיון שעוזר לשכוח. רק אז אפשר לחזור למשקעים האלו ולתת להם ביטוי. אבל פה הם התבטאו בצורה הרבה יותר מרוסנת, הרבה יותר מבוררת, בצורה של בכי תמרורים. וכאשר זה יבוא לידי ביטוי בבכי של תמרורים, יתפנה מקום בנפש למה? ללמידה. תן לצעוק, תן ללמוד. תן לצחוק. על מה לצחוק? מה זה לצחוק? זה שלקח ללב הוא צוחק? על מה הוא צוחק? יפה. הוא צוחק על הצרות שלו. זה הצחוק הנפלא שמתגלה אחרי שהאדם מבין כמה בעצם מגוחך ההתייחסות הרגשית שלי לאותם דברים. תן לצחוק ותן לשמוע. השמיעה מתעמקת. השמיעה מתעמקת. לפי כן לא שמעת. שלא צחקת, לא שמעת. שלא צחקת, לא שמעת מה כל הניסיונות שהיו לך. שגרמו לך לאותו אכזבות, לאותם דיכאונות. לא הבנת, לא שמעת מה זה בא ללמד לך. עכשיו שאתה צועק וצוחק, אתה גם שומע מה ריבונו של עולם ביקש לומר לך. באותם פיתורים מן העבודה, באותם כישלונות במבחנים, כן? באותו חבר שהתנפל עליך. עכשיו אתה מבין. עכשיו אתה מתחיל ללמוד. עכשיו אתה מתחיל לשמוע. עכשיו אתה מתחיל להתקדם. תן לעצמך לסלוח, פשוט לאהוב. אל תדון את עצמך מנקודת המבט של הרגש הנמוך. כי אם תדון את עצמך מנקודת המבט הזו, אז מה אתה שווה? אתה באמת נפל. לא מגיע לך לחיות בכלל מנקודת הרגש הנמוך. כשלקחת ללב, מה היית סך הכל? כלום. תקוע. תן לעצמך לסלוח. סלח לעצמך על הנפילות שלך. תן לעצמך לסלוח. תיקח את הכוח מהעצמיות שלך. העצמיות היא סלחנית. העצמיות רואה בכל הנפילות האלו מהלך בלתי פוסק של התעלות. תן לעצמך לסלוח. סלח וסלל בעברית, זה שייך לאותו עניין. סלח, מה זה סלל? לכבוש דרך. מה זה סלח? זה גם כיבוש האבון. איך אתה כובש את הלקיחה ללב? על ידי הכרת מקורות הכוח הפנימי שלך, כוח התשובה. כוח התשובה. משם אתה בא. משם אתה בא לאכזבות. משם אתה בא למטען הליבי. תן לעצמך לסלוח. לפני כן, שכחנו שורה. תן לחיות ותן לטעות. מעניין. מה זה תן לחיות ותן לטעות? עכשיו אתה כבר מבין, אחרי כל סדרת הלימודים הזו אתה מבין, שבעצם כל הכישלון שהיו לך זה חלק מהחיים. החיים מתקדמים דרך טעויות. אין אדם עומד על דברי תורה, אלא אם כן נכשל בהם. פתאום הוא מבין שכל הכישלונות שהיו לו, תכליתם זה לא היה להגדיר את עצמו כנפל, אלא מה? כדי ללמוד, כדי להתפתח, שאדם הרי לא יכול להתפתח מבלי שהוא נכשל. אבל לא כדי שהוא יגדיר את עצמו כנפל. לא זו הייתה הכוונה. לא זו הייתה הכוונה. תן לחיות ותן לטעות. כאילו אמרנו שחיים וטעות זה הולך ביחד. אפשר לקרוא לחיים טעות ואפשר לקרוא לטעות חיים. זה אותו דבר. אי אפשר לחיות מבלי לטעות. הכל זה טעויות במהלך של התפתחות מופלאה. זה ההבנה שלו. ככל שהתהליך הזה מתקדם של הבירור מכוח השאלות, למה לי לקחת ללב, הולך ומתברר לו שחיים וטעות זה הולך ביחד. הכל זה מהלך של למידה, של התפתחות. תן לעצמך לסלוח. תשאב את הכוח מעצמיות האלוקית, שהיא מבררת שכל החיים זה בעצם גילוי בלתי פוסק של הנשמה. תן לעצמך לסלוח. סלל וסלח. הסליחה מאפשרת לסלול דרך. פשוט לאהוב. תאהב את עצמך, גם שאתה נכשל. אל תתעלם הכישלונות שלך, אבל תמשיך לאהוב את עצמך ולדעת שבזה שאתה טועה, לא פסקת להיות יצור אלוקי נברא בצלם. תאהב את העצמיות שלך, ותדע לקיים קשר נכון ומאוזן. בין מה? בין יפה רעייתי ומום אין בך, לבין אל תראוני שאני שחרחורת. הכישלונות שלנו, הנקודות השחורות זה הכישלונות. אבל צריך לדעת שעם כל הכישלונות, עדיין אנחנו יפים מבפנים. ממילא הכישלונות זה טיוטות. טיוטות שבמהלכה אנחנו לומדים לצייר את הציור הנשמתי טוב יותר, להופיע אותו בצורה מתוקנת יותר. זו האמת שאנחנו צריכים להגיע אליה. תן לעצמך לסלוח, פשוט לאהוב את עצמך. נקודת המוצא זה אני טוב. ומכיוון שאני טוב, כל כישלונותיי הם חלק בלתי פוסק של הופעת הטוב הזה. ממש כמו חודשי ההיריון, שכל חודש וחודש, אותו זרע קטן, שהיה נראה בתחילת ההיריון כמו איזה אפון, איזה אפונה קטנה, עכשיו הוא הולך ומתקדם. כל חודש וחודש הוא מפתח את התינוק יותר, למרות שהוא היה חסר צורה בהתחלה. פשוט לאהוב. זה מה שרציתי לכתוב. זה מה שרציתי לכתוב. למעשה זה כל מה שאדם צריך לדעת כדי להתפתח. הייתי אומר שהמינימליסטיות הזו, של זה מה שרציתי לכתוב, בא לומר לנו, זה הכל. כמו שרבי עקיבא אומר, ואהבת לך כמוך, זה כלל גדול בתורה. ואידך, זיל גמור. ואהבת לך כמוך, זה כל התורה כולה. זה כל התורה כולה מה שלמדנו פה. כל תורת שיקום האמון של האדם בעצמו, מתוך מצבי הלקיחה ללב, זה מה שאמרנו כאן. זה כל מה שרציתי לכתוב, וזה כל מה שצריך לכתוב. מי שזה לא מספק אותו, שום דבר בעולם לא יספיק לו. זה מה שרציתי לכתוב. לך עם זה לאט, עם התהליך הזה, שאדם נמצא בעומק הלקיחה ללב. ועכשיו הוא רוצה לצאת משם, כן? זה תהליך איטי. כלומר, שני חלקי המשוואה שראינו כאן. השקיעה. השקיעה. הלקיחה ללב. ו... בדיוק. ההליכה לעצמנו זה תהליך מורכב. יש לו שתי קצוות. העצמיות שנמצאת בעומק החירות, בעולם החירות, ולעומת הנפילה שנמצאת במקום נמוך. התהליך של ההשוואה ביניהם הוא איתי. לך עם זה לאט. אל תרוץ. לך עם זה לאט. ואז, שוב האז הזה. ואז, ככל שתתמיד בתהליך הזה, תוכל פשוט לרוץ מההתחלה. מזכיר מאוד אני ואתה ננסה מההתחלה. כאשר אתה תהיה בתוך התהליך הדרגתי של גירוש החושך של הלקיחה ללב, תגיע בסוף למצב שהחירות הפנימית היא תרוץ ולא תיאף. כל מה שתעשה יבוא מבפנים. כבר לא יהיה המהלך המתיש הזה, יש לך דברים חדשים בראש, לאט לאט, יש דמיון שעוזר לפעמים לשכוח, עד שלומדים להשתמש בכוח המצייר של הדמיון, להלביש את ההבנות שנמצאות בראש, כן? החברים שעוזרים לשכוח, שעוזרים לשמוח, לגלות את המימד החברתי, זה איתי, זה איתי. כל העצות שניתנות כאן, כדי ליישם ולו אחת מהם, צריך התרגלות שלפעמים היא ארוכת ימים, חודשים ושנים. אבל כאשר אתה תדע לקחת את כל האמצעים המופלאים האלו, יחד עם עשיית הדשמיה שתזכה לה, שכמו שאמרנו לו פעם, כן, בדרך שאדם הולך מוליכים אותו, שהכוח האלוקי יצטרף למהלך ההשתדלות הבחירי שלך, אז אתה תגיע למצב מופלא, אומר לנו כאן, כן, אומרים לנו כאן, מחברי המילים, אריק איינשטיין ושלום חנוך. לך עם זה לאט, כמי השילוח שהולכים לאט, ואז תוכל פשוט לרוץ מההתחלה. יש אומרים שהשילוח זה בדיוק, כן, נהר אחר שקרוי גיחון. יש אומרים שגיחון ושילוח זה אותו הנהר. לענייננו, מה זה אומר? שאתה מתחיל בשילוח לאט לאט, בסוף אתה מגיע למה? לגיחון. מה זה גיחון? נוגח. שור כי יגח, כן? נוגח והומה, כלשונו של רשי, כאשר הוא מפרש את שמות הנהרות שם בספר בראשית, בפרשת בראשית, כן? גיחון, נוגח והומה. שאתה מתחיל בשילוח, באיטיות, בהדרגתיות, עקב לצד אגודל, שלב אחר שלב, בסוף נוצר מצב של מסה קריטית, שאז הנשמה מתפרצת בכוח גדול, ואתה כבר רגיל למהלך החירות, הדברים הולכים הרבה יותר מהר, בצורה הרבה יותר שוטפת, הרבה יותר שוטפת. אבל התנאי הוא שבהתחלה זה יהיה לאט. לך עם זה לאט, ואז, כשתגיע לאותו גובה, שוב האז הזה, תוכל פשוט לרוץ מההתחלה. מה זה ההתחלה הזו? לקחת את כוחך מאיפה? מההתחלה. מהכוח היסודי והבסיסי שבו דיברנו, זו הנשמה. ממש ככה, ממש ככה. הבנתם לאן דברים הולכים? הבנתם איפה היה ראשם ומוחם של משוררי, כן, עם ישראל בדור הקודם? פילי פלאים. הלוואי ונזכה. כל טוב, להתראות.